הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. אחד מתוך 850 איש ואישה המלווים מדי יום על ידי בית חם בתעסוקה. קוראים לו מנשה. מנשה הוא בן 32. חולה במניה דיפרסיה. זה החל כשהוא היה בישיבה. יום אחד, לפתע, נעמד מנשה על בימת בית המדרש, והחל לצעוק ולדרוש דרשות חוצבות להבות אש. המשגיח הוציא אותו מבית המדרש ישר למונית שלקחה אותו לביתו, ומשם לבית החולים. מנשה הושפז והובחן כמני. מניה זה ההפך של דיכאון, פעילות יתר, מצב רוח מרומם, מדבר עם כל מי שנקרא בדרכו, בהתלהבות כמובן, רוכש מכל הבא ליד, מפזר צ'קים בלי הבחנה, בקיצור, מצב מני קשה. מנשה טופל בתרופות המדכות את המניה, וכתוצאה מזה נכנס למצב הנגדי, לדיכאון. מכאן גם שמה של המחלה, דיכאון דו-קוטבי. אדם שנע בין מצב רוח מרומם ועודף תפקוד, לבין דיכאון עמוק וחסר תפקוד. מנשה הוזן במשך 6 חודשים ויצא לחופשי. אך כאן התגלתה להורים מציאות חדשה. לישיבה מנשה לא יכול לחזור, כי יכולת הריכוז שלו נפגעה כל כך. מה עושים, תהו ההורים? כיצד ממשיך בחור ישיבה לאחר אשפוז ארוך, לאחר שהיה מנותק מהעולם המוכר והחביב שהיה רגיל אליו? הצענו להורים בבית חם שכדאי שהבחור יצא לחברות הקצרה כל יום וישולב עם תעסוקה. תעסוקה שתחזיר למנשה את הביטחון. אך ההורים, לצערנו, העדיפו לשמוע בכל הסקן שיעץ להם להחזיר אותו לישיבה. עברו מספר ימים. מנשה מנסה להיקלט בישיבה. הבחורים לא בדיוק ידעו איך להתייחס אליו. לשאול אותו מה קרה, להתעניין, אולי להתעלם. בכל מקרה, אתם מבינים שעיצה זו הייתה אכזרית במיוחד עבור מנשה. לא רק שלא יכל ללמוד אלא גם ספג את האי-נעימות מהחברה. עברו עוד מספר שבועות והגיעה התפרצות נוספת. מנשה נעלם. המשטרה נכנסה לתמונה. גם חברי הצלה וזקה הוקפצו. ומנשה נמצא בהתקף מני קשה מאוד בצפון הארץ. הוא הסתובב בטרמפים, מירון, צפת, וריה, הלוך וחזור. כמובן, שוב הושפז מנשה, שוב ניסיונות איזון תרופתי, והנה מנשה מסיים את האשפוז השני. ושוב הוריו של מנשה מגיעים לרכז שיקום של בית חם לייעוץ. העיצה לא השתנתה. הוסבר להוריו של מנשה שהוא מטופל בתרופות שמשפיעות על המוח ועל יכולת הריכוז, ולימודים בשלב הזה ממש לא באים לחשבון. כדאי לכם לשלוח אותו עם מדריך מקצועי שימצא לו עבודה קלה, וכך אחרי תקופה נוכל להחזיר אותו בהדרגה גם ללימודים. הפעם הוריו, שלא היה להם מה להפסיד, הסכימו למהלך, ומנשה התחיל תוך כמה ימים לעבוד בחנות ספרים. המוכר בחנות הספרים, איש נפלא, הבין את מצבו והסכים להעסיקו במשך כמה שעות בכל יום. מנשה אהב את העבודה. הוא נהנה לשרת את הלקוחות ולהגיש להם את מבוקשם. במיוחד נהנה מנשה מהמציאות שהוא שווה, שהעולם זקוק לו, שהוא יכול לתרום משהו לאנושות. דבר שהוא היה בטוח שלא יוכל לעשות. אך יום אחד כל זה נגמר. מנשה מתקשר לרכז התעסוקה ומודיע לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. סיימתי את העבודה בחנות הספרים. אני לא הולך יותר. מה קרה מנשה? שואל הרכז. תבוא ונדבר. הרכז מהר להיפגש עם מנשה, והוא תינה את צרתו. תשמע טוב. אתמול אחי צחק עליי. הוא אמר לי שעובדים עליי ומנצלים אותי. ועל עבודה כמו שאני עושה, אמורים להרוויח הרבה יותר. ביררתי באמת כמה מרוויחים לשעה, ואני מרגיש ממש מנוצל. עד שלא ישלמו לי כמה שמשלמים לעובד הנוסף שבחנות, אני לא הולך לעבודה. מאזינים יקרים, ההמשך כבר לא חשוב. רק אומר לכם שמנשה הושפז באשפוז ארוך במיוחד. לאחר המילים היפות והמחריבות של אחיו. מנשה סירב לצאת לעבודה. ונכנס שוב לדיכאון עמוק, עמוק, עמוק. מילה אחת של אדם שלא מבין מה זה שיקום, ומה מטרת העבודה השיקומית, והכל נהרס. שנים של השקעה ירדו לטמיון. עד כאן, מאזינים יקרים, הסיפור העצוב של מנשה. היום, מאזינים יקרים, נעסוק במשפחה של המתמודד עם מחלת נפש. ננסה להבין מהי התקשורת הנכונה שאמורה להיות כשאחד מבני המשפחה נמצא באשפוז או שיקום. נעשה זאת באמצעות הרב שמעון אפללו, אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם, אך קודם כל נפנה לגברת פנינה וייס, שמרכזת את קורסי קשת למגזר החרדי. לילה טוב לדוקטור פנינה וייס, מרפא בעיסוק, מנחה בחירה וחוקרת בקורס קשת.
לילה טוב, שלום.
שלום דוקטור פנינה וייס. אז בוא תאמרי לנו בבקשה, איך אנחנו יכולים למנוע ממקרים עצובים כמו שקרו למנשה, שמילה אחת קטנה של אח שלו החזירה אותו שנים אחורה? מה אפשר לעשות?
קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמשברים קורים. זאת אומרת, מניעה אפשרית כמובן באופן חלקי, וגם לא תמיד אפשר לדעת שלא היינו עושים דבר אחד, זה היה משנה את מה שהתפתח. אנחנו רק יכולים להיות עם הפנים קדימה ולחשוב איך אנחנו יכולים מעכשיו והלאה לייצר שינוי. אני חושבת שמה שאנחנו באמת יכולים לעשות זה באמת לעזור לאנשים לחשוב, לתת להם כלים, לבני המשפחה, כדי באמת להיטיב עם אותו אדם שחולה ומתמודד, ואיך בעצם לחבר אותו לכוחות שבו, כדי מהנקודה שהוא נמצא בה, הוא יכול לעלות ולהמשיך כלפי מעלה.
זאת אומרת שאם אני מבין נכון, למשרד הבריאות יש היום תוכניות שהן מיועדות לבני המשפחה? אח של מנשה היה יכול לקבל איזושהי הדרכה בכדי למנוע את התקלה שהוא גרם לה בשוגג?
כן. קודם כל, במשרד הבריאות יש, במסגרת סל השיקום, יש מרכזי ייעוץ למשפחות, ובהם באמת בני משפחה זכאים לקבל ייעוץ, ובנוסף יש קורסים שניתנים, שהם באמת מכוונים לבני משפחה, כדי באמת לאורך זמן מסוים לתת להם כלים, ארגז כלים יותר רחב, כדי באמת ללמוד איך לתקשר עם בן המשפחה החולה בצורה שתיטיב עמם ותיטיב עמו.
וזה מה שנקרא קורס קשת.
לדוגמה, אחד מהקורסים הוא באמת קורס קשת. יש מסגרות של תמיכה, שזה קבוצות תמיכה שאנשים חולקים את הקשיים שהם חווים, ויש קורס קשת שהוא קורס מכוונן ללמידה.
זאת אומרת, למידה חדשה. זה ממש לא קבוצת תמיכה, אלא זו יותר קבוצה שהיא קבוצת למידה. מה לומדים?
נכון. הקורס בעצם מבוסס על חומר אקדמי, זאת אומרת חומר שנלקח גם מלימודים גבוהים שאנשים שלומדים מקצועות טיפוליים, כאשר בבסיס הקורס התורה והמשנה של פרופסור הרב ראובן פוירשטיין, שהאמין, הוא נפטר אגב לפני בערך כשנה וחצי, שבבסיס התיאוריה שלו זה קודם כל האמונה ביכולת האדם להשתנות, והאמונה ביכולת האדם להתפתח וללמוד. זאת אומרת שלא משנה מה מצב המחלה, הגיל של הבן אדם, ואם הוא סובל ממחלה, תמיד להאמין שהוא יכול להצליח להשתנות וללמוד.
חכמינו זיכרונם לברכה קראו לזה אין דבר העומד בפני הרצון, ואם יש מישהו שמאמין בבן אדם, אז כמובן שהוא יכול לעשות את זה.
נכון,
אז מה,
מאוד.
אנחנו הופכים למעשה את ההורים למטפלים, אם אנחנו נותנים להם כל כך הרבה ידע מקצועי?
לא, אני חושבת שקודם כל אנחנו באמת עוזרים להם לגלות מחדש את התקווה ואת האמונה בעצמם ובילד. אנחנו גם מצליחים בעזרת הקורס להפחית את החוויה של הנטל, כי כשהם יודעים יותר והם מקבלים כלים שבאמת עוזרים להם ומעצימים אותם, והקורס בעצם מבוסס על לפתח בקרב ההורים קודם כל ידע והבנה לגבי הפגיעה בתהליכי החשיבה שיש במחלה, למה באמת לפעמים דברים שנראים כמו עצלות הם לא באמת עצלות, אלא קושי אמיתי של חשיבה בביצוע פעילויות יומיומיות הכי בסיסיות, וגם בעצם ללמד אותם איך לתקשר עם בן המשפחה, עם צוות המטפלים, עם כל הסביבה, עם בני המשפחה האחרים הבריאים, בצורה שהיא בעצם יותר נכונה ויותר משיגה תוצאות רצויות לכל הצדדים.
אם אני מבין, דוקטור פנינה וייס, יש שפה סביב המחלה הזאת, המחלה הנפשית? יש איזו שפה חדשה אחרת שההורים צריכים ללמוד אותה?
ההורים צריכים באמת ללמוד שפה חדשה גם של אמונה בעצמם, כי הרבה פעמים מחלות הנפש ובעבר ולא כל כך הרבה שנים אחורנית הייתה הרבה מאוד אמונה שההורים הם האשמים במחלה.
דבר שחשוב להדגיש למאזינים שלנו, כי יש לנו הרבה מאזינים ששומע עכשיו, הורים יקרים, אין לכם שום אשמה ושום חלק במחלה של הילד.
חד משמעית, וזה באמת משהו שצריך להבין, עוד דבר זה שהרבה פעמים המחלה גורמת למשפחה הרבה מאוד בושה והסתגרות והתבדלות. אני זוכרת אמא בקורס שאמרה לי, אמרה לנו, סיפרה לקבוצה, שכשאצל השכנים ישבו שבעה, היא פנתה לבעלה ואמרה, תראה, אצלם באים לנחם, רק אותנו אף אחד לא בא לנחם, כשיש בן חולה בבית.
אמירה קשה.
אמירה מאוד קשה. ובקורס, האמא הזאת כאילו עשתה באמת קפיצה מאוד אדירה, גם קצת בחוויה של באמת אפשר למצוא את האנשים המתאימים שאותם אנחנו רוצים לשתף, זה לא צריך להיות כל אחד, ואיך אפשר באמת להגיע לשירותים המוצאים. הרבה פעמים דווקא במגזר החרדי יש תת ניצול של שירותים מוצאים בגלל הבושה והסטיגמה ופחד מהחשיפה.
למרות שהיום זה כבר ככה שונה, את יודעת שבמשך למעלה מעשור שנים, בית חם עושה הרבה מאוד עבודה שפונה בנושא הזה של הסטיגמה, ואם אנחנו לבד כבית חם מלווים 850 אנשים מדי יום בתעסוקה, אז כנראה שהנושא הזה באמת הולך ככה ויורד, בעיית הסטיגמה יורדת, לא שהיא לא קיימת, אבל היא במצב הרבה יותר טוב ממה שהייתה לפני שנים. בוא תאמרי לי בבקשה, דוקטור פנינה וייס, מה באמת יש להציע לציבור החרדי? המאזינים שלנו ברובם דתיים וחרדים, והיו רוצים לשמוע, יש קורסים כאלה שנעשים גם לחרדים?
כן. אז אני עצמי הנחיתי קורסים כאלה בבני ברק. גם עשיתי מחקר על קורסים כאלה. כאשר אנחנו, אחד מהדברים היפים שאנחנו עושים בקשב, זה שאנחנו עושים את ההנחיה בשיתוף של איש מקצוע, ביחד עם הורה מנחה. זה הורה שהוא עצמו עבר את הקורס, והוא אחר כך בעצם מצטרף למומחה, ועושים הנחיה משותפת. כאשר בעצם ההורי המנחה הוא אדם שגם עבר את החוויות בבית של עד שהוא השתתף בקורס, ובעצם השינוי שהוא עבר בעקבות הקורס, והוא יכול באמת להביא דוגמאות מהעולם האמיתי שלו, איפה הדברים השפיעו, איפה המושגים הנלמדים תורגמו אצלו לחיים בפועל.
זה חכם מאוד, כי את יודעת שהרבה פעמים יכול לטעון הורי, מי אתם המטפלים
נכון.
שנמצאים שעה בשבוע עם הבן
בדיוק.
שלי ומדברים מהצד, והנה פה בא הורה שהוא חווה את אותה חוויה, והוא בא ומביא מהניסיון שלו, זה ככה דרך למידה הרבה יותר טוב להורים, להבין ולקבל גם את הדברים.
נכון.
אז מתי יש לנו קורס כזה חדש שנפתח למגזר החרדי?
ממש בימים אלה אנחנו עושים רשימה של אנשים שבאמת יירשמו לקורס. בשלב הראשון הנוכחי זה יהיה באמת בקרב אימהות. התכנים של הקורס באמת הותאמו למגזר הדתי ועברו אישור רבני. אנחנו גם ראינו באמת שהאירועים שההורים מתבקשים לכתוב במהלך הקורס, ראינו שיש במחקר, מחקר שפורסם באמת בכתב התמדעי, שיש מאפיינים ייחודיים לאירועים שהאנשים מהמגזר הדתי בעצם כותבים במסגרת הקורס. אירועים שסובבים סביב נגיד השבת, החגים, אירועים שהם יותר רבי משתתפים כי המשפחות יותר גדולות.
ברור,
דברים באמת
ברור,
שהם
זה ניואנסים
ממש...
ניואנסים שרק מי שככה
רק
סביב
מי
שולחן השבת...
נכון.
אותם. תאמרי לי בבקשה, דוקטור נכון. פנינה וייס, מי הגה את הרעיון הזה? מי חשב על את יודעת, היום עולם של סטארט-אפים, מי חשב על הסטארט-אפ הזה לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים לקחת את המשפחה ולא רק את הקליינט ולשים אותו במרכז? מי שם את המשפחה בקדמת הבמה?
אז מי שמייסד את קורס קשת זה דוקטור נעמי הדס לידור, מנהלת בית הספר לשילוב, שיקום והחלמה בקריה האקדמית אונו ומהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. היא בעצם האימא שמאחורי קורס קשת, ובאמת ביוזמה של נעמי ועם התורה של פוירשטיין ותפיסת ההחלמה בבריאות הנפש היום, הכוחות האלה התאחדו יחד בעצם כדי באמת לייצר את הקורס הבאמת מרגש הזה, שהיום גם נמצא שהוא מבוסס ראיות מה שנקרא מחקריות. אנחנו רואים באמת שהוא משפיע, הוא באמת תורם לתגבור ידע. כן.
מלווה במחקר העניין הזה.
כן, בהחלט. ויש מספר פרויקטים גם של הם מחקרים שבעצם ארוכי טווח, ובאמת רוצים לראות מה קורה עם ההורים אחרי שהם מסיימים את הקורס, ואת מידת ההשפעה של הקורס על תחושת הנטל ואיכות החיים של ההורים שמשתתפים בו, ובאופן עקיף גם על הילד או בן המשפחה שהוא בעצם לא משתתף ישיר בקורס, אבל בהחלט מושפע ממנו. או אם אני אצטט אמא מקורס שאמרה לי, השנה הזאת שהשתתפתי בקורס הזה, החיים שלי השתנו ב-180 מעלות, והחיים של הבן שלי השתנו ב-180 מעלות. למדנו לדבר אחד עם השני לגמרי אחרת.
מדהים. תאמרי לי, כמה זמן המשך הקורס הזה, והאם זה מתאים לכל גיל? הורים גם ככה מתבגרים בגיל 65-70, זה גם משהו שמתאים להם, או שזה רק לצעירים יותר?
הקורס הוא פעם בשבועיים למשך 15 מפגשים. כל מפגש בין כ-3 שעות, כאשר ההורים נדרשים לכתוב אירועים בבית ולהגישם. בקורס יש שיעורי בית, הם לא קשים, אבל הם באמת בשביל לחבר את מה שנלמד לחיים האישיים של כל אחד ואחת מהמשתתפים בקורס. יש לנו בהחלט משתתפים, מרבית המשתתפים שלנו הם הרבה פעמים דווקא הורים לילדים בשנות ה-30 וה-40, מאוד מגוון, גם הורים צעירים יותר, גם מבוגרים יותר, גם אחים ואחיות, שאין בעצם גבול לא לגיל הגבוה ולא לגיל הנמוך שההורים באמת יכולים להיות בו, בני משפחה, ולהשתתף בקורס.
יפה.
פתוח לכולם.
יפה. אז מאזינים שירצו להשתתף בקורס הזה, יכולים כמובן לפנות לבית חם, שעכשיו מפעיל את הקורס הזה. אני מאמין שהקורס אמור להיפתח בעוד כ-3 שבועות עד חודש. את הפרטים אנחנו ניתן בהמשך. תודה רבה, דוקטור פנינה וייס, מרפאה בעיסוק, מנחה בכירה וחוקרת בקורס קשת. תודה ולילה טוב. תודה שהיית איתנו.
תודה ולילה טוב. שלום, שלום.
מאזינים יקרים, אז אם תרצו לעלות לשידור או להתייעץ בנושאי שיקום ושירותים שניתנים למשפחות, אולי יש לכם הצעות לשירותים שטרם חשבנו עליהם, אתם מוזמנים להתקשר לטלפון 058-600-93-93, 058-600-93-93. אתם יכולים לכתוב לנו לפקס 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. ועכשיו נצא למבזק פרסומות, אתנחתא מוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
בא זכות אחרת. כי ביתי בית מילה, שם גדל עכשיו הדור הבא, והוא החוליה החשובה שבשרשרת.
מאזינים עיקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום נמצא באולפן הרב שמעון אפללו, אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם. אבל עוד קודם לכן, לפני שנדבר שמעון על הדברים החשובים בעניין של קורס קשת, אנחנו נגיד לילה טוב למאזינה. הלו, יש לנו מאזינה על הקו? לא שומעים את המאזינה? כן. לילה טוב למאזינה. אנחנו שומעים אותך, חיה. יש לנו כנראה מאזינה, אבל לא שומעים אותה. אז עד שתהיה לנו המאזינה או המאזינה הבא. שמעון, קורס קשת, קורס למשפחות שהם משפחות חרדיות. יושבים...
שלום הרב, תודה רבה לכם. קוראים לחיה ו...
כן, חיה, כן.
ברוך השם, אני החלמתי אותה מעבר סינפי, שהיה כאילו קל, ועכשיו אני בסידוכים, וברוך השם, זה הרב החצתי קצי אותי... מישהו בישיבה שלו, תלמיד שלו.
כן.
ואני חושב איתי אמונת חכמים שבאים רצה שם, אולי הם רצה שם זה הסיווק שלי. אז אני כאילו רוצה לעצמם בקשר, צריך להתפלל לכמובן, כאילו בקשר להשתדלות.
מה השאלה של החיה?
שאני כאילו שגם אני גרושה וגם שאתם כך... דבר נפשי שלא קל, והוא יודע מזה הבחור, הוא מאוד טוב, והוא אנשי עומד נפשית וגם הוא רווק. אז כאילו, צריך לברר על זה משהו. מתי אני צריכה לדעת אם לקרוא, בכלל, גם אם לדעת אם זה אנשי בחור, מתי צריך לדעת אם לקרוא חתונה, לא יודע.
תראי חיה, בואי נגיד לך, כיוון ש... הנושא של להקים משפחה וחיי נישואין זה דבר מורכב קצת יותר מאשר לשידור רדיו. אני הייתי מציע באמת שאנחנו לא נעשה את זה בשידור, אלא תוכלי להתקשר מחר למזכירה שלי, 054-848-2000, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם בשיחה ישירה, כי זה לא כל כך מתאים שנעסוק בשידור בנושאים שהם כל כך חשובים. בסדר? אז אני מאוד מודה לך שעלית לשידור. תודה ולילה טוב. טוב, שמעון, אני רוצה לשאול אותך. אנחנו מדברים על קורס קשת וקורס שאמור ככה לתת למשפחות במגזר החרדי כלים ופתרונות, באמת איך לתקשר בצורה נכונה, כי אני תמיד אומר להורים, זה מצב מאוד מאוד מורכב בשביל שהורה רגיל שלא למד איך לדבר עם, עם, עם בן אדם שהוא חולה יצליח לעשות את המשימה הזאת. אבל אני שואל אותך, ניתן בכלל להושיב סביב שולחן אחד מספר אנשים מאותה משפחה? ניתן להושיב שתי משפחות חרדיות ביחד כשאחד ידע מה קורה עם השני?
שאלה מדהימה. קודם כל אני אומר לרב מונק, לילה טוב לך ולכל המאזינים. אני חושב שזה אחת השאלות שאנחנו כל הזמן נתקלים בדילמה הזאת. דילמה של סטיגמה, של חשיפה. הנושאים האלה הם מאוד מאוד לא פשוטים. אם אנחנו ניקח קצת צעד אחד אחורה, לפני שאנחנו נוגעים בשאלה הגדולה ששאלת, אז אנחנו, כמו שאתה מכיר, רב מונק, יש את יש את האלם הראשוני. המשפחה קרה את המשבר הפסיכוטי, קרה כל משבר פסיכיאטרי, ועוברים אצל הפסיכיאטר, ואז הפסיכיאטר מגיע ונותן את ההבחנה שלו. אצל הרבה מהמשפחות זה נחווה כסוג של גזר דין מסוים, ומכיוון שאין הרבה ידיעה ויש הרבה הרבה הסתרה, ממילא אין להם מי להתייעץ. זה לא איזה דלקת עיניים שאפשר לדבר עם חברים שחוו את זה או משהו כזה, אפשר לדבר על זה. אז פשוט סוגרים
את זה. ואז מה שאתה אומר, שאם יש עוד משפחה שעברה, חוותה את אותו דבר, אז כאילו זה ממש המקום להתייעץ ככה סביב שולחן מקצועי בנושאים האלה. שימון, אנחנו נאריך בנושא הזה, אבל יש לנו עוד מאזינה על הקו, אז אנחנו נשוחח איתה ונמשיך הלאה. הלו?
שלום.
לילה טוב.
קצת אני לא רוצה שיזהר את הקול שלי, אבל אני אגיד לך, בעלי, הוא כבר לפני 11 שנה הוא עבר טראומה. ידעתי קצת שיש לו בעיות נפשיות, אם זה להתפנות במקום ציבורי או דברים כאלה. אבל הוא חווה איזה טראומה, והוא יוצא מהטראומה הזאת עם בעיה נשית עמוקה. ואולי המטופל. ואיך שהיא התאבחנו עם הרווחה, והיא דחפה אותו ל... לא, כבר לא זוכרת איך תשבית הדברים שהייתי לזה פסיכיאטרית אחת. ומהפסיכיאטרית הזאת עבר לפסיכיאטר אחר, פרטי. והיו לו כל מיני יועצי חלם, והוא הגיע לפסיכיאטרית בבריאות הנפש. וכל פעם שינו לו כדורים. עכשיו אני לא יודעת, אתם מדברים על ילדים. ואז כנראה, אני מבינה שזה גיל 18, אז ההורים הם חייבים לדעת מה קורה לילד.
אנחנו בהחלט לא מדברים רק על ילדים, אבל בסדר, מה השאלה?
אז אני רוצה לדעת, אז איך המשפחה יודעת מהמחלה? אני למשל, הוא קרא לי אחרי המון שנים של התאבדויות, כבר היינו גם פרודים, והילדים לא יודעים איך לאכול את זה שאבא כבר לא רוצה בבית, ואבא כבר לא כמו שהיה שמח, ואבא שהיה מספר סיפורים, ואבא שהיה בזליחת חיים פתאום נהיה עם דיכאון, ומתרחק מהילדים, ו... כל פעם הרווחה רק הייתה אומרת, אבא כזה בדיכאון, אמא בדיכאון, דחפו אותו לבריאות הנפש, כבר החליפו לו איזה יותר מ-5 סוגי כדורים. אף אחד לא עוקב אם הכדורים טובים לו, לא טובים לו, מועילים לו, לא מועילים לו. אם הרופא אומרת, יותר טוב לו בלי כדורים, אז אין מי שיעקוב, יש לה תופעות לבעל לכדורים. ואני חושבת, צריכים כן לעשות חוק שמותר לאישה לדעת מה קורה לבעל. אם הבעל, אני אגיד לך הסיטואציה זה מה שקרה, אבל אני מאוד קשה לי ללכת למקום שאני יודעת שזה חולי נפש. מאוד קשה לי זה. הוא אמר לי, תבוא איתי. הלכתי, הוא קיבל את ההתקפה שלו שם. והיא אמרה לו, אולי אתה לא רוצה שהיא תהיה איתך בחדר. והוא אמר לה, כן, אז היא איפה אותי מהחדר. אני מאוד נפגעתי, ואני גם לא חושבת שזה שייך, כי אין לי כלים להתמודד. פעם דיברנו עם בית חם, הם אמרו שטיפו לו להמון כסף. זאת אומרת, בשבילי זה המון כסף. אני לא יודעת מה היום בית חם. אבל אני חושבת שאם גם כסף זה לנשים, זה טוב, זה מעולה.
אז בוא נעשה קצת, גבירתי, בוא נעשה קצת סדר בדברים, כי את יודעת, קשה מאוד לשאול כל כך הרבה שאלות, ושבתשובה אחת נענה על הכל. אז בוא נעשה קצת סדר בדברים.
לא, אני לא מבינה למה המדינה כאילו רוצה שמתי שזה תלוי בסוגיות של הבן אדם, בפרטיות שלו, ירצה יגלה, לא ירצה לא יגלה. אז אישה חיה עם בן אדם, שהיא לא יודעת איך להתמודד, היא לא יודעת מה מסוג הבעיה שלו, איך לדבר איתו. כל הבית פשוט נהרס, אני לא מבינה למה צריך להיות
סוגיות. את צודקת, אבל אני רוצה להסביר גם למאזינים שלא מכירים. בוא, תתני לי לענות לך, כי זאת המטרה שלי לשידור.
כן, אבל לא סתם אתם שוטרים, זה פעם ראשונה שנלמד הערות, אז דיברתם על הנושאים האלה.
אז אנחנו כל יום ראשון בחצות נמצאים בתוכנית ידיד נפש, ואת מוזמנת מהיום והלאה להאזין, ואולי תמצאי עניין בתוכנית. עכשיו בוא אני אענה לך קצת במה שקשור בדברים שאת שואלת. את שואלת הרבה דברים שהמאזינים בכלל לא מבינים על מה את מדברת, אז אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים ולהוריד מהשולחן את מה שלא רלוונטי. דבר ראשון, אני לא מקבל את המינוח מחלקת הרווחה דחפו אותו לבריאות הנפש. את אומרת שהוא עבר טראומה?
לא, לא, לא שעשו לו בכוונה. פשוט עפשו אותו אחרי המון שנים לשיחה. לא יודעת איך השתלשלו הדברים. היו שתי עובדות סוציאליות בעניינים. אני לא יודעת, זה פליטת פן הודעה לי שהעובד סוציאלית אחראית שהוא ילך לבריאות הנפש. לא משנה, אז זה סיפור ארוך.
את יודעת איזה טראומה הוא עבר? את יודעת איזה טראומה הוא עבר?
כן, הוא היה עריק בצבא שנתיים.
וחיפשו אותו? וחיפשו אותו שהוא היה בבית כלא?
כן, חיפשו אותו. ואז אמרו, הייתי חודש ציון להיריון. והם באו ב... לא משנה, הם עשו כל מיני טריקים למצוא אותו, וכל פעם היו עוברים, אנחנו מחברה כזאת, מתי בא לך בבית, מתי... לא משנה, אז דברים שאנשים לא מצאים לו לענות לטלפונים, לא להיות קטעים, חשוב לי להגיד את זה, הם היו עושים סקרים כביכול, וסקר אחד הם עשו כאילו, הם בוטים את המים בבית.
העיקר רצו לדעת אם הוא נמצא או לא, ועל ידי כך הם...
כל מיני סיבות, לדעת מתי הוא בא, ואז הם באו בשתיים בלילה,
ולקחו אותו.
לא, לא לקחו אותו, הם דפקו בדלת, ואז אמרתי מה תאירו אותו, אני אביא לכם אותו. ואז אמרתי לה, תקשיבו, אני בחודש שלי, אני רוצה מה קורה אם אני הולך ללדת וזה. אז אמרו לי, תראו לנו מסמך רפואי, הראיתי להם את התיק בהיריון, ואמרו לי בסדר שמחר הוא יתייצב בשעה 10, באחד בצהריים, עם מסמך מסוים, ונשחרר אותו.
זאת אומרת שהם התחשבו.
עבר הזמן, בקיצור עבר הזמן, שכאילו עבר אחד, והלכתי באמת לבית יולדות, כי הייתי במצב נפשי לא טוב, אז הייתי בסיכון עם התינוק, אז הוא גם לא ידע מה עם התינוק, אם ילדתי, לא ילדתי, ובגלל זה יש לו בעיה, כמו שאמרתי, לפנות במקום מסוים מחוץ לבית, אז הוא גם לא אכל, ואז הוא גם לא רצה לשים מדים, כי עבדו עליו, שמו אותו בכלא.
אבל בוא ננסה רגע להתרכז במה קרה לו. אחרי כל הטראומה הקשה הזאת, מה קרה לו?
מסבירה לך, אז בכלא לא נתנו לו שיחת טלפון, אז הוא לא ידע אם אני ילדתי, לא ילדתי, אז היא לא בסדר. לא בסדר, הצליחו לו שישחררו אותו.
ומה קרה לו?
הוא התמוטט להם בכלא.
התמוטט נפשית?
גם נפשית, גופנית, הכל. ככה הם סיפרו לה, אני כבר הייתי אחרי לידה.
ומה מצבו כיום?
כיום הוא לוקח כדורים, הוא הרבה ישן. היה לו תקופה שהוא היה יותר גרוע, ברוך השם יותר מזה.
אז תראי, מה שאנחנו...
היה לו ניתוקים כאלה שהוא היה מאבד את הנשימה, ואם הוא היה מתעורר ושומע צעקות, אז הוא היה מאבד את שליטה.
אז תראי, בוא נעשה דבר כזה.
שהוא שומע קולות, שמישהו רודף אחריו.
כן, אז כנראה שבאמת הוא חולה באיזושהי מחלה כמו סכיזופרניה פרנואידית או משהו בסגנון הזה, אבל לא נלאה את המאזינים שלנו בכל הפרטים, כי המאזינים שלנו בין כה וכה לא מבינים.
לא, זה גם לא משנה לי הפרטים, אני מצידי שירד מהכדורים, אפילו הרופאה שלו אמרה שזה יותר טוב לו, אבל היא אמרה שבגלל שהוא כבר הולך לשם מרצונו, כאילו לבריאות הנפש, הוא הולך מרצונו, אז היא לא אומרת לו כלום. אבל הוא לא יודע בין ימין או לשמאלו, אני לא יודעת מה בגלל.
אז בואי תראי, אני רוצה להתייחס רק לשתי דברים שאמרת, בכדי שנוכל להביא לך תועלת בשיחה הזאת. הדבר הראשון...
אני אגיד לך מה נוגע לי, למה אני שואלת איך אני מתמודדת, שכואב לי עליהם שהבן אדם לא עובד, כואב לי עליהם שהבן אדם רק יושב, משתדל לעזור בבית, משתדל. אבל קשה לי עם הקטע, אני יודעת שהוא היה צוחק עם הילדים, שהוא היה... הוא היה יותר עם הילדים, יותר בכיף, הוא למד צריך שתינוקת והוא מפריחה לו חיים, שמיטה להם, לא יודעת מי, אבל קשה לו עם זה, אני לא יודעת, לפעמים בא לי כן שהוא יעבוד, כן שהוא יצא, אני לא רוצה שהוא ילך על זריקות, אני לא יודעת אם גם יכולים להשפז אותו, כאילו יום אחד יחתימו אותו כשהוא יאבד את הריכוז, יתנצל את זה ותחתים אותו, שזה גם דבר שאני לא יודעת, כי אין לי להסביר.
אז בוא, תראי, בוא אני שוב אומר לך, את מערבבת הרבה מאוד דברים שהמאזינים שלנו לא מכירים, ואני רוצה לעשות קצת סדר בדברים. הדבר... כן, אבל בוא, תראי, בוא אני אגיד לך...
יום אחד תפוס אותו בניתוק שלו.
מה השם שלך?
ותחתים אותו... לא רוצה.
את לא רוצה, אז אני רק רוצה להסביר לך שאת יודעת, ברדיו שתי הצדדים מדברים. לא, לא, רגע, אבל אני מסביר לך שהוא ברדיו שתי הצדדים מדברים, ואם את לא נותנת לי לענות, אז זה הופך לאיזה מין הרצאה שממש לא מעסיקה את ה... לא מגיע, לא משרתת את המטרה. אז בוא נעשה קצת סדר. הדבר הראשון שאני רוצה לומר לך, שבמדינת ישראל אכן יש חוק שכל אדם שהוא בוגר, יש לו את הסודיות הרפואית, וגם מסתירים את הנושא הרפואי מבין הזוג, אלא אם כן, בן הזוג חותם לרופא שהוא מסכים שבן זוגו ידע את הפרטים הרפואיים. אז קודם כל, יש פתרון, את רק צריכה שבעלך יחתום לרופא שיחתום שהוא מסכים. זה דבר ראשון.
לרופא המטפל או לרופא הפסיכיאטר?
לרופא הפסיכיאטר שהוא מטפל בבעלך. צריך לבקש, אני רוצה לדעת מידע, בעלי מסכים שאני ידע, תמציא לנו טופס ויתור סודיות ותוכלי לדעת הכל. זה דבר ראשון. דבר שני, קורס קשת הוא קורס שמיועד בדיוק למצב שלך. את חיה עם בעל שלא באשמתו ולא באשמתך, אלא הקדוש ברוך הוא ככה הנהיג את החיים שלכם, שאת צריכה להתמודד, כנראה שיש לך זכויות, ואת אשר יואב השם יוכיח, וכנראה שיש לך זכויות, ואת צריכה להתמודד עם מה שאת מתמודדת. אבל, הקדוש ברוך הוא גם נותן את הכוחות להתמודד, ולכן, אני חושב שאת יכולה להצטרף לקורס כזה שהוא מיועד לנשים, או לבעלים, או להורים של אנשים שהם צריכים לחיות לצידו של אדם שיש לו פגיעה כזאת. זה לא עניין של כסף, בבית חם לא גובים כסף על שירותים שהם שירותים שמגיעים לאנשים מבחינת החוק, ולכן אני לא יודע על איזה טיפול דיברת שהוא יקר, 95% מהטיפולים שניתנים בבית חם, כולל השיקום, כולל הטיפול, ניתנים בחינם. ולכן אני לא יודע על מה דיברת, אבל בכל מקרה, אם תרצי להצטרף לקורס קשת שהוא מיועד לעניין הזה, אז את מוזמנת לפנות לבית חם, ובית חם יעזרו לך. אני אומר את המספר עכשיו, את יכולה לרשום אותו. המספר הוא 0.
כן, אתם אמרתם ילדים, אתה אמרת ההורים, אז חשבתי שאישה זה לא.
לא, 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 גם בני זוג, בהחלט כל מישהו בן משפחה. המספר הוא 054-262-26. עוד פעם, 054-262-26-641. אני חוזר שוב, 054-262-641. לטלפון הזה את יכולה להתקשר מחר החל מהשעה 9 ועד השעה 4, לשאול, להתייעץ, יגידו לך מה הקורס, איפה הוא מתקיים, ואני מקווה שבעזרת השם זה יוכל להביא לך הרבה תועלת, כי ניתן להמשיך את החיים עם הסבל, אבל ניתן גם לסיים אותו. אני מאוד מודה לך שלי,
עכשיו
לשידור.
רגע, אוקיי, אתם בעד רק הדברים?
אין שאלה כזאת, כי אנחנו לא בעד ולא נגד. אנחנו בכל מקרה לגופו, בן אדם שצריך תרופות הוא לא יכול להסתדר בלי, ואדם שלא צריך תרופות אין עניין לתת לו אותם, אבל בוודאי שצריך לקבל ייעוץ מקצועי, ולעיתים בדרך כלל הדבר הנכון הוא גם לקבל תרופות וגם להיות בתוך מערך של שיקום, כדי שבעלך יוכל לעבוד, יוכל להתפרנס, יוכל לחזור לעצמו. כי כדורים לבד לא יעשו את העבודה.
נכון, אני גם בעוד.
יפה. אז תודה שעלית לשידור.
תודה, אני מקווה שזה יועיל לכולם.
כן, אמן, אמן. תודה. שמעון, אני רוצה לחזור אליך עוד פעם עם הנושא של המשפחות. הנה, יש לנו פה אישה שכל כך סובלת, ואני חושב שבאמת הקורס הזה היה ככה יכול מאוד לעזור בעניין הזה.
אני חושב, הרב מון, כשהשיחה הזאת הייתה ממש במקום, ראינו את הבלבול של האישה. האישה מוצפת בהרבה הרבה מקרים. מקרים של סביב בעלה, סביב המחלה, אפילו לא יודעת מה זה, מה הפסיכיאטר רוצה, והרופא משפחה כנגד זה מדבר ונוגד את מה שהפסיכיאטר אומר. זה למעשה תיאור של בלבול מאוד מאוד גדול שיש היום בנושאים האלה. למעשה במסדרונות בית החולים אנחנו פוגשים הרבה משפחות שאחרי ההלם הראשוני מסתובבים ולא יודעים לאן הם הגיעו ואיך זה קרה להם. כמו שדוקטור פנינה וייס אמרה בתחילת השידור, דוקטור פנינה וייס אמרה משפט מאוד יפה. דוקטור פנינה וייס אמרה שהמשפחה מרגישה תחושות אשמה. יש תחושות של ההורים ברגע שהם יודעים שהבן המשפחה חולה, מיד תחושות האשמה מגיעות. מה עשינו לא טוב שבעקבות זה ההתפרצות של המחלה? הרי אותו ילד היה יניק וחכים שלנו. היה, איך אומרים, בוצין, בוצין מכתפי ידה. אנחנו
דבר בעברית רק שכולם יבינו.
אני אשתדל. הבחורצ'יק הזה, טיפלנו בו, טיפחנו אותו. מה קרה פתאום? מה עשינו לו טוב? מה היה בתהליך של הגדילה של אותו ילד שפתאום השתבש? ואז תחושות אשמה אי אפשר להימלט מהם מצד אחד. מצד שני, זה אם כל חטאת. זה דבר שגורם להמון המון המון ערס. ואנחנו צריכים לשים את הלב, שבדרך כלל שמגיעים אצלנו למרפאה, אנחנו לא רק מסתכלים על המטופל, אלא אנחנו מסתכלים גם על הסביבה שלו. הסביבה זה המשפחה וההורים והאחים, כמה הם מרגישים את החלק שלהם במחלה. מה שקורה למעשה, וזה השלב הבא שאנחנו נדבר, זאת ההסתרה שמגיעה אחרי התחושות האשמה. וההסתרה הזאת זה כמו מחלה שמקננת בגוף ואסור שידברו עליו.
אתה מדבר על ההסתרה כשההסתרה יותר קשה, אבל זה אנחנו מדברים מיד אחרי שאנחנו נתייחס לשאלות של מאזינים ששלחו דרך האתר. תודה רבה לתוכנית המקסימה. רציתי לשאול, אתם מדברים על מחלות נפש רציניות או גם דברים כמו הפרעת קשב? אז בהחלט אנחנו מקדישים הרבה מאוד תוכניות לדברים קלים יותר. היו לנו, אני חושב, שתיים או שלוש תוכניות שעסקו בנושא של הפרעת קשב.
תוכניות מאוד
עם רופא מאוד מיוחד בשם דוקטור פוזננסקי. אני יודע שיש ביקוש ומבקשים שוב שאנחנו נעלה את הנושאים האלה, אז אנחנו בהחלט, בעזרת השם, נביא דוקטור פוזננסקי שוב ונעסוק גם בדברים האלה. אז כך שלא עוסקים רק במחלות קשות. השאלה השנייה שיש לנו זה ילד בן 8 שסובל היו לו פחדים והיו לו טיקים עם העיניים, ובשבוע האחרון יש לו טיק חדש שזורק את הגוף בכתפיים ויורק, ואימו פשוט לא יודעת מה לעשות ומאיפה להתחיל. אז לעניין הזה כמובן שצריכים פה לשמוע עוד פרטים, איך זה התחיל והאם יש משהו במשפחה. בכל מקרה, כל בעיה שקשורה בטיקים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפנות לרופא משפחה שיפנה לנוירולוג. צריך לשלול שאין בעיה נוירולוגית, ואם שוללים בעיה נוירולוגית ומבינים שזה לא משהו גופני אלא משהו רגשי, אז צריך לראות איך להמשיך להיווכון שיזהה מה גורם לילד רגשית להתייחס ככה. כי צריך להבין שהגוף של הבן אדם משדר בשפת הגוף, מה שאנחנו קוראים, גם את הדברים שהבן אדם לא יודע לומר או לא יודע לבטא. אבל ברור שיש קושי מאוד משמעותי שגורם לילד לעניין הזה. אז כמו שאמרתי, ללכת דבר ראשון לרופא שהוא משפחה, רופא ילדים, להמשיך על פי ההנחיה שלו לנוירולוג, ואם אין בעיה נוירולוגית, כנראה שמדובר בבעיה שהיא רגשית. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית ומיד מיד שווים.
כתוב בתורה הקדושה, אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רבי נחמן מסביר, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד אני עומד דברים הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד אני עומד אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד אני עומד מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום נמצא הרב שמעון אפללו, שהוא אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזינה הבאה.
לילה טוב, מבורך.
לילה טוב.
כבוד הרב? כן, כבוד הרב.
כן. מה, איזה נושא רצית להעלות?
יש לי קשיים בחיים, אני לא מצליחה להגיע לכלום, תמיד, בכל דבר, הייתי, אני בן אדם שאומרים לי, לא רק שאומרים לי, אני יודעת שאני בן אדם מוכשר, זה לא בא מתוך גאווה, מתוך שהרב יבין אותי ויראה את הבעיה. אני כל החיים שלי מתמודדת לבד, בלי תמיכה של בית, הורים, היה לי תמיד תקלות עם אחות שהפריעה לי בחיים, ועד היום אני לא מוצאת את עצמי, הגעתי למצב שאני גרה במעל ארלוזורוב, עכשיו השאלה לא הייתה על זה, השאלה יותר על הזוגיות. אני כל פעם שאני מכירה מישהו לא דרך שידוך, ששולחים לי מהשמיים, תדע, נכון, תמיד שולחים, נותנים לבן אדם את האפשרות להכיר מישהו, או... ואני פשוט, תמיד יש אנשים ש... שקשורים, זאת אומרת שהם רואים את זה, או מפריעים לי, זה פשוט מונעים ממני, או שנותנים לה תחושה כאילו שהבן אדם שרואה את זה, נותן תחושה שכאילו יש לי קשר איתו, ומונע את הקשר הזה. אני מתכוונת על היכרות ראשונה, או שהבן אדם מתעניין. ורק אחר כך אני פתאום מתעוררת, שאני מתחילה לחפש את הבן אדם, אני בכוחות עצמי. ואני לא מצליחה להגיע לכלום, אני כל הזמן חושבת על הבן אדם, זה קורה לי כל תקופה מסוימת, אני לא יודעת מה זה. ואני לא מצליחה ליצור זוגיות, אני לא מצליחה להתחתן, וזה עוד שנה ועוד שנה, ואני רגישה שהחיים שלי לאט לאט נגמרים. אני במבוי סתום, ואני פשוט מרגישה שאני גומרת את החיים שלי ככה. אני רוצה להתחתן, מה הרב יכול לעזור לי?
טוב, תראי, בוא נעשה קצת סדר בדברים. קודם כל, אנחנו הרבה פעמים מדברים על הנושא הזה שנקרא קפש וקפח. קפש זה קול פנימי שלילי, וקפח זה קול פנימי חיובי. אני שמח לשמוע שהקול החיובי שלך עדיין מהדהד, ואת אומרת, אני כישרונית, יש לי כישורים, ואני יכולה להצליח. זאת אומרת שאני סומך על מה שאת אומרת, שאת יכולה להצליח. לפעמים, ואני רוצה שתקשיבי טוב למה שאני אומר, הבן אדם כביכול מושך לעצמו את הכישלונות. הוא לא מאמין בעצמו מספיק, ולכן, בגלל חוסר האמונה הזאת, שבדרך כלל לא קשור לבן אדם, אלא למה שהחדירו לו, למה שגידלו אותו, מספיק שתהיה אחות אחת יותר מוצלחת, או שילד יהיה ילד סנדוויץ', או שילד תהיה לו בעיה קטנה, קלה, והוא נהיה הכבשה השחורה של המשפחה, וכבר הילד הזה גמור לכל החיים. הדבר שצריך לעשות במקרה כזה זה לשנות את הקול הפנימי השלילי לקול פנימי חיובי. את החיזוק החיובי הזה עושים בדרך כלל, בטיפולים שהם טיפולים קצרי מועד של טיפולי CBT, שבהם מתעלמים מהעבר, לוקחים את האתגרים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ועושים עליהם אימון. זה פתרון אחד שיכול להיות. פשוט ללכת למטפל CBT, שיעשה איתך טיפול ויעבוד איתך על הדברים שאיתם את רוצה להתקדם, ואני מבין שחיי משפחה ולבנות בית זה הדבר הראשון. לפעמים... CBT זה שיטת טיפול שפסיכולוגי, זה שיטת טיפול קצר מועד, זה מה שנקרא Cognitive Behavior Therapy, זה טיפול שעובד בשתי מישורים, במישור החשיבתי ובמישור ההתנהגותי, וזה טיפול שבסופו של יום, אם אנחנו רוצים להסביר אותו במילים מאוד פשוטות, זה אומר דבר כזה. איזה מחשבות גורמות לך להתנהג בצורה כזאת או אחרת. לדוגמה, בוא נאמר שכל פעם שאת חושבת שאחותך מאוד מוצלחת ואת מאוד נכשלת.
לא, להפך, אני המוצלחת פה, לא היא. לא, זה לא בא מתוך כאבה, זה מתוך האמת.
ברור.
אני המוכשרת.
אז בוא נאמר שכל פעם, אז בוא נאמר שכל פעם ש...
הייתה מתחרה איתי, כל הזמן. הכל בכוח היה. היא הייתה תמיד מתחרה בי, ועד היום היא נגדי. אפילו היא לחברה שלה, חברה שלה, היא אומרת שהיא אחותה, היא מנסה לעשות את זה בצורה ש... הכל בצורה הרמומית כזאת, היא מביאה אותה לכל מיני מקומות.
אז בוא לא נתעסק רגע איתה, ונתעסק במה שאת שואלת מה זה CBT. בוא נאמר שיש איזו מחשבה חיובית, שמביאה אותך להתנהגות שאת אוהבת אותה. למשל, שאת חושבת שאת כישרונית ואת יכולה, או שאת עסוקה באיזשהו הובי, אם זה נגינה, ציור, שירה, ריקוד, כל דבר שאת אוהבת לעשות, והוא מביא לך שמחה וסיפוק. אז ב-CBT אנחנו מבודדים את הדברים החיוביים ואת הדברים השליליים. לדוגמה, אם בכל פעם שאת נכנסת למערכת של היכרות עם בן זוג, קורה משהו שמכשיל את זה, אנחנו נבדוק מה זה המשהו שקורה.
סליחה שאני קוטעת אותך. זה דבר שבא לי באופן פתאומי, אקראי, כאילו שלחו לי בן אדם, שאני הלכתי לסדר איזה משהו שהפריע לי, ובן אדם הזה ראה אותי, העיר איזה הרע משהו ככה מתוך את העניינים, ובן אדם שישב בתור פקיד שמה, עכשיו הפקיד הזה איכשהו ראה אותי מרחוק, אומר לי, מה עכשיו? כאילו, הוא בלם אותי ככה שלא יהיה מצב שאנחנו... והוא נתן לו תחושה שיש בינינו משהו, אני עוד לא הבנתי שהוא מתעניין בי. רק אחר כך ששמתי לב וזה, לאט לאט ככה הוא הרחיק אותו, כאילו מנע את זה ממני, ועד היום אני משלמת את המחיר, כאילו שלא עשיתי... זה לא באשמתי, אבל אתה מבין על מה אני מדברת?
כן, אבל דווקא בגלל שזה לא באשמתך, וזה קורה לך שוב ושוב, כדאי לבדוק עם איש טיפול למה זה קורה. כי תביני, דברים לא קורים סתם. דברים יש להם סיבות. וכשאנחנו רוצים לבדוק האם זו סיבה שתלויה בנו, כי יש גם דברים שהם שמימיים והם מה שאנחנו קוראים גזרה, אם אנחנו רוצים לדעת אם זה דבר שקשור בנו, לעתים צריך ללכת לאיש טיפול, לספר לו את הסיטואציה. סליחה?
למי אני הולכת?
יש הרבה מאוד אנשי טיפול, אנחנו באופן עקרוני לא נותנים בשידור שמות, אבל אני כן יכול לומר לך שאת מוזמנת להתקשר לבית חם ל-1599-510-550, יבררו באיזה אזור מגורים את גרה, ונוכל בעזרת השם לעזור לך. אבל מה שצריך לדעת, דברים לא עוברים מלבד. ואם יש משהו שממש מציק לבן אדם, יפה שעה אחת קודם לטפל בה.
כן, עכשיו רציתי לשאול אותך בבקשה, אני, אתה מבין, תמיד זה בעיית מגורים, זה מתחיל מזה, שזה מכשיל אותי גם כן, אני פשוט אין לי את השורש, לשים את הצנות, הנשמה שלי, את הגוף שלי, במשכן שנקרא בית, שאיך אומרים, מבצרו, ביתו מבצרו, זה מה שחסר לי, כל הביטחון, זה מתחיל מזה, אני גרה באול ארלוזור, בטחה שאני אומרת את זה, אבל את מבין מה קורה פה? אני, כל הכיוונים יש לי לחץ, ועכשיו יש לי את הבעיה עם הזוגיות הזאת, וזה, לא יודע, זה הכל ביחד. אני איכשהו מחזיקה את עצמי, אני מתפללת, כל היום אני מדברת עם המלאכים, אני לא יודעת מה. יש לי איזה קול פנימי כזה שאני מתקשרת, אתה מבין על מה אני מדברת, נכון?
לגמרי, ולכן מהסיבה הזאת אני אומר שכדאי לפנות...
זה מה שמחזיק אותי, ועם זה אני הולכת, הנשמה שלי מחוברת למעלה כל הזמן,
יפה,
כל הזמן.
יפה, מעולה. מעולה. יפה, אז אני אומר, בוא תנסי לשמוע את ההיצע שאני אומר לך, לפנות לטיפול, יעזרו לך להתקדם ממה שאת רוצה להתקדם בו, בסדר? אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, תודה לך.
אתה יכול לברך אותי, הרב?
אני מברך אותך שבעזרת השם ימלאו כל משאלות לבך לטובה.
תודה רבה, תצליח, תעלה ותתעלה, שיהיה לך רק הצלחה וכל, ותודה ל...
מסיק,
לא יודעת שנתן לי לדבר איתך.
אמן, תודה וכל טוב. מאזינים יקרים, אנחנו עם השיחה הזאת יוצאים להתנחת המוזיקלית, אבל עוד קודם לכן, מאזינים שרוצים לעלות לשידור בזמן שנשאר לנו, 058-693-93-93, 058-693-93, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך הפקס, אם אתם רוצים, 036-16-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור.
שבתוכי זועקת, לוחשת כל תפילה. אלוקי, עשה עמי החסד, אליך אלוקים מקרא. ממרומים הכל נראה אחרת, כי הכל לטובה, והתפילה לנשמה עוזרת לקבל הכל באהבה. נאי נא 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 נא
ימי החסד.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצא איתנו הרב שמעון אפללו, אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם. טוב, שמעון, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אתה מדבר על קורס קשת ומפגשים ומשפחות וכולי. אני רוצה לשאול אותך, בוא תגיד לי, משפחה נפלה עליהם ידיעה שבנם, ביתם, בן זוגם חולה במחלה. מחלה נפשית היא מחלה שעדיין, עם כל העבודה שבה איתכם כבר עושה 12 שנה ופרסומים בעיתונים וכולי וכולי, עדיין יש סטיגמה קלה, אבל יש. ואתה בא ומדבר איתי על קורס קשת, ושמשפחות ישבו סביב שולחן אחד, באולם, ויחשפו אחד כלפי השני את המחלה של היקיר שלהם. תגיד לי, אתה מדבר על משהו שהוא לימות המושיח, או משהו שקורה כאן ועכשיו?
קודם כל, אני רוצה להפתיע את המאזינים שלנו ולומר, ולשים ככה לשולחן. אני חושב שהנושא של בריאות הנפש, בזכות הרבה עבודה שנעשתה בתחום, וכמובן העבודה של בית חם, והעבודה שלך הרב מונק, כבר 16 שנה, בכל הנושא של בריאות הנפש, אני חושב שאנשים היום מוציאים את התיבת פנדורה הזאת ומתחילים לנקות אותה, לדבר קצת על המוגלה ולהוציא אותה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. קודם כל, תן לי להפתיע אותך, קורסי קשת התקיימו בריכוזים חרדיים, עם הורים, ישבו ביחד סביב שולחן ודנו ביחד. אני מאוד חשוב לי להדגיש משהו אחד. קורס קשת הוא לא רק קבוצת תמיכה, הוא הרבה מעבר לזה.
הוא ממש קבוצת למידה.
קבוצת...
זה שעל הדרך יש להם גם את התמיכה, אבל בעיקרו קורס קשת הוא ממש קורס למידה אקדמי שנותן להורים כלים אמיתיים איך להתמודד ולא להתמוטט מהמציאות שהם צריכים לחיות כשלצידם אדם שדורש הרבה מאוד משאבים. אבל בוא תגיד לי, שמעון, בוא נתאר למאזינים, אנחנו מדברים קורס קשת, קשת, קשת. מה זה ראשי תיבות האלה, קשת?
קידום, שיתוף ותקשורת.
קידום,
שיתוף, תקשורת.
כן.
עכשיו... הקידום הוא לא רק של המטופל, הוא גם של ההורים. כמו שדיברנו מקודם, ההורים חווים את האלם הראשוני, את התחושות האשמה שיש להם. קודם כל, חבר'ה, אנחנו באים ואומרים להם, אתם לא פחות חשובים פה. הרבה פעמים מדברים על המטופל ומקרקרים סביבו, ויש אגודות שיקום שמסתובבות סביבו.
אבל ההורים והמשפחה לא פחות מתמודדים, ואולי קראתי היום באיזשהו מקום שאולי אפילו יותר מהמתמודד עצמו. כי המתמודד הוא, כמו שאתה אומר, מצופה, כולם עובדים איתו, כולם מרחמים עליו, הוא בטיפול. ההורים והאחים והאחיות שצריכים להתמודד עם המציאות הזאת, לרוב הם לא בטיפול, כי קשה מאוד... קשה מאוד לטפל במשפחה שלמה.
נכון.
זה גם עלויות מאוד מאוד גדולות. ופה בא הקורס הזה של קשת שמלמד את המשפחה איך להתמודד. אז בוא תתאר לנו קצת איך זה נעשה בפועל.
אני רוצה להגיד את המילה השנייה. מה זה שיתוף? הרבה פעמים אנחנו נפגשים, ובטח אתה הרב מונק מכיר את הנושא הזה, שהבן משפחה שנהיה חולה פתאום, מן הסתם אתה מכיר את הזקן במשפחה בגיל 90 שמדברים אחרי הגב שלו, לא כדאי ככה, אולי סבא ייפגע, אולי זה... פתאום המתמודד עם המחלה הנפשית הופך להיות הסבא הזה בן 90. פחות משתפים אותו, פחות מדברים איתו. הוא כבר לא הופך להיות מוקד ההחלטות בבית.
הוא כאילו לא מוקד ההחלטות אפילו, אבל הוא פחות רלוונטי.
בדיוק.
כי מה אנחנו מבינים כמשפחה? שהוא לא מבין, שהוא לא חושב, שהוא לא בעניינים.
כן.
מחשבות שהם כולם מוטעות מהיסוד.
לחלוטין, לחלוטין. אנחנו רואים אנשים... שעם תהליך של החלמה ושיקום אמיתיים אצל אנשי מקצוע, ולא אצל מאחרים, כמו שאתה הקדמת ודיברת בתחילת התוכנית, אני חושב שאנשים כאלה יכולים לעשות תהליך מדהים של החלמה.
אתה יודע, רב שמעון אפללו, אנשים שואלים אותי עד היום, ובטח גם אותך, אחד השאלות הכי הזויות, תגיד לי, אדם נפגע נפש, הוא מבין מה קורה איתו? אז אני שואל אותו, למה שלא יבין? מה, הוא לא מפגר? לא, מאזינים יקרים, הוא לא מפגר, אדם בדיכאון, אין לו בעיה משם, של תובנה.
משם צומחת הסטיגמה. משם.
כן, בדיוק משם. כי אנשים חושבים שאם הבן אדם בוכה, או מדבר לעצמו, או, אתה יודע, הדברים, היום כבר אין מרייר, כי אין את התרופות האלה, דור תרופות חדש. אבל בוא תאמר לי, שמעון, איך בפועל, בוא תביא למאזינים עכשיו, דרך הרדיו, איך זה עובד. נכנסים לכיתה, כמה משפחות, כמה הורים?
15-16 הורים. בדרך כלל אנחנו מקפידים מאוד על קבוצה שלא תהיה יותר מדי גדולה.
וזה אבות ואימהות, או יש הפרדה?
לא, 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 אימהות בלבד. אנחנו עושים קבוצה לנשים חרדיות ודתיות. בלבד.
ואיפה ההורים בסיפור הזה? גברים לא מבינים עניין?
בדרך כלל אנחנו יודעים שאנשים...
הם לא ברי טיפול.
לא, הנשים מעבירות את הגברים סדנה בבית. אבל בעזרת השם קורס לגברים ייפתח, אנחנו נודיע על זה, אבל לא כעת.
אז הקורס שעכשיו אנחנו מדברים עליו...
קורס לנשים. קורס לנשים. אני רוצה לתת דוגמה.
לפני הדוגמה, עוד פעם אני אזכיר את הטלפון, כי זו שאלה שנשאלת פה כמה פעמים מבקשים, תנו את המספר, תנו את המספר, 054-26-22-641, 054-26-22-641, אני מבקש מאזינים יקרים לא להתקשר עכשיו, כי אני קיבלתי הודעה מאותה אחת שעונה בקו, שאנשים כבר התקשרו. אז באמת, בוא ניתן לאנשים שלנו לישון בלילה, תתקשרו החל מהשעה 9 ועד השעה 4, אם לא עונים לכם, או שהקו תפוס, או שעכשיו נותנים שירות ללקוח נוסף, תשאיר הודעה ובעזרת השם יחזרו אליכם. אני חוזר עוד פעם, 054-26-22-641, ועכשיו שמעון, איך בתכלס קורה כזה דבר? אמרת שקבוצה של 16 אמאות מתכנסות בחדר אחד, ויש שם מנחה, מטפלת, מי מעביר את זה?
קודם כל זה מדהים, כי כאחד ש... זכה קצת להכיר את קורסי קשת, בהתחלה כולם מגיעים, ועל כולם ככה המבט הראשוני,
כולם באפטר שוק.
בדיוק.
שקט שוק. כזה עם מתח באוויר, מי יהיה הראשון שידבר?
אני חייב לספר סיפור קטן. לפני שבועיים סיפר לי אחד מרכזי השיקום בבית חם, שהוא ישב עם משפחה מאוד מאוד חשובה, שהיא...
כולם חשובים.
כן, כמובן. האמא שמה... קשורה לעולם הרפואה, ונודע להם שהבן הושפז, נגיעו לבית החולים, ושם ההבחנה הייתה סכיזופרניה. ההורים ישבו עם אותו רכז שיקום, ואמרו לו, תגיד לי, האם יש עוד אנשים שחולים במחלה הזאת? ופה אני מדבר על אישה
שעוסקת ברפואה.
בדיוק. זה מפחיד לשמוע את הדבר הזה. מחלת הסכיזופרניה יש להרבה אנשים, ואנשים חיים איתה ומצליחים לנהל חיים תקינים, נכון שזה בהתחלה קשה, עד שמוצאים את האיזון התרופתי, אבל אני חושב שזה החשיבות של קורס קשת. קורס קשת נועד מעבר לאותו קורס, באמת קורס שנותן המון המון קורס למידה, הוא גם נותן את הקומונה, את התחושה שאנחנו פה ביחד בשבילכם. הקשר שיש לאחר מכן, לכל המשתתפים מדוקטור פינה וייס, הוא קשר מדהים ומיוחד. אני רוצה
זאת
לומר...
זאת אומרת אתה אומר פה דבר גדול, ואני לא הדגשנו את זה מספיק. אתה אומר שמההלם והפחד הראשוני, מהחשיפה של המשפחות בינם לבין עצמם, זה הופך לאיזושהי קבוצה שמעצימה את עצמה, ואחד תורם גם לשני.
קידום.
קידום, זה המילה קידום.
קידום, קשת, קידום, שיתוף ותקשורת.
עכשיו, מה זה הטף של התקשורת?
יפה, הרבה פעמים, אני רוצה לתת איזה דוגמה מסוימת. אצלנו יודעים שיש את שלושת הרגלים, מצווה, הכל מודים זה בעינן גם לכם, צריך גם להנהג את הגוף באכילת בשר.
חציו לכם.
כן.
ואין שמחה אלא בבשר ויין, ואז צריך כמובן לאכול בשר.
אבל הכל מודים זה בעינן גם לכם.
הכל מודים, כולם. אין מחלוקת.
יפה, אז צריך, אין שמחה אלא בבשר ויין. אנחנו יודעים של אנשים חולים פסיכיאטרים, או שהם נוטלים תרופות פסיכיאטריות.
אבל לא גם, רק חולי לב. יש הרבה אנשים שנוטלים תרופות שאסור לשתות איתם יין בכלל. אלכוהול בכלל.
כן, מצד שני לחולי לב שלוקחים תרופות מסוימות, וכמובן לא ניכנס לזה, שתיית יין יכולה להועיל מאוד לגברים.
אבל בוא לא ניכנס לתחום הרפואה, אבל בוא נאמר שזה לא דווקא בחולים פסיכיאטרים, יש הרבה חולים שנוטלים תרופות שיין ואלכוהול זה דבר שאסור להם. ואז מה הסיפור שלך?
אחד מהתיאורים שתיארה שם האמא בקבוצה, שהבן אומר, יושבים כולם בסוכה, כל המשפחה, כל הגיסים והאחיינים, ולכולם מוזגים יין ככה לתוך הכוסיות, והבן אומר, אני רוצה גם לשתות יין.
הבן החולה.
כן, כדי לשמוח בכל המועד סוכות. האמא אומרת לו, ידידי היקר, בני אהוב, אסור לך לשתות יין. זה מזיק לבריאות.
אז למה מגישים? זה כזה לא פייר שמגישים לכולם יין כשהוא אסור לו. נכון שזה לא פייר?
קודם כל, אתה לא יכול לעצור את החיים. אי אפשר לעצור. אתה יודע שיש סיפור מאוד יפה מהצנזר רבי, שאחרי שהוא חזר מהקבורה של הילדים שלו, הוא קרא לחוטב עצים של העיירה. והחוטב העצים של העיירה אמר לו, רבי, מה אתה קורא לי עכשיו? לדבר עכשיו על העצים. עכשיו קברת את הילדים שלך. אז הוא אמר, אני רוצה להגיד לחסידים, להסביר להם שצריכים להמשיך בחיים כרגיל. קרה מה שקרה, אבל אני צריך לדאוג שיהיה פה חם בבס מדרש עם העצים. אז אני חושב שצריך להמשיך את החיים כתקנם, אבל בוא נשמע את הדוגמה עד הסוף. אז הבן אומר, לא, זה לא מזיק לי. כתוב בגמרא שאין שמחת חג, אלא ביין. אני רוצה לשתות יין, מה אני שונה? האמא אומרת, אפשר לשמוח בחג בדברים אחרים, אתה יכול לקנות, יש לך לבוש יפה, ברוך השם. לא רק ביין, היין יכול להזיק לך, ולא כדאי. כמובן שהבן לא משתכנע, אבל לא שותה את היין. מה שקורה שהוא מחוץ לבית, הוא שותה יין והוא שותה לא טוב, ואז הוא מגיע הביתה, ואז יש איזו ירידה במצב שלו.
רגע, אם אני מבין נכון, אז בבית הוא לא שותה, אבל במקום זה הוא כאילו מרצה את אמא שלו, אבל יוצא החוצה ושותה בחוץ, כן. בצורה לא
הוא
מבוקרת.
הוא מרצה את אמא שלו והוא ממורמה ממש מבפנים. אז למה זה,
השאלה איך אתה פותר את זה?
איך אפשר לשכנע אותו לא לשתות יין בכל המועד? זאת השאלה המרכזית. אז תראה,
וזה בקורס קשת יש תשובות איך שהילד לא יגנוב את דת אמא שלו וישתה יין בחוץ?
תשמע, זה דברים שהם פשוטים, אבל זה דוגמה אחת מיני רבות. זה היה פורים, ושוב עוד פעם עלה הנושא של שתיית יין. אז האמא אומרת, אמרה בקורס, שפעם היא הייתה אומרת לו, אל תשתה, זה אסור לך, אתה חולה, זה בעיה. הפעם אמרתי לו, אני מעדיפה שתשתה בבית ולא בישיבה, כי בישיבה תלול לשתות לא נכון, ואז תרגיש לא טוב. מאז יש לי פטנט, והפטנט שלי הוא לתת לו יין בכמות שהרופא מתיר לתת, יש כמות מסוימת שמותרת, וכך הוא הסכים.
זאת אומרת, במקום להילחם בו, ומה שנקרא, אתה יודע, שבמלחמה, זה עובד ככה, אתה רק צריך כאילו לתת את ההרגשה שאני הולך למלחמה איתך, ואז הצד השני מתבצר, וגם הוא הולך להילחם, אז מה שהיא עשתה היא בדיוק הפכה את הדברים. זאת אומרת, לימדו אותה בקורס קשת, לדעת לתקשר נכון, במקום להגיד לו, אסור לך, אמא רוצה שתשתה. אני מעדיפה שתשתה פה, את הכמות המותרת לך, ולאחר מכן נמתין קצת זמן, ותשתה עוד כמות שמותרת לך, ולא לגרום למצב שהיא דיברה בצורה לא נכונה, והוא הלך ועשה את זה בחוץ. זאת אומרת, שהנושא של התקשורת הוא מאוד חיובי, וזה מביא אותי לשאלה שהיא חשובה. תאמר לי, תקשורת, זה רק לחולים? אולי צריך לעשות קורס קשת לבריאים. אתה יודע כמה אני נפגש עם הורים, עם בני זוג, שפשוט לא יודעים לדבר עם הילדים שלהם. הכל בשלילי, הכל בצעקות, הכל בצורה לא מכבדת. אני חושב שצריך לעשות כזה קורס גם לבריאים, לא
חייב. אגב, פרופסור פוירשטיין שהמציא את כל היסודות של קורס קשת, הוא בכלל המציא את זה לא לבריאות הנפש. הוא המציא את זה לשיטות תיווך של ילדים ונוער במצבים מסוימים. ודוקטור נעמי הדס לידור לקחה ופיתחה את זה לבריאות הנפש.
זאת אומרת, השאילו את השיטה הזאת שנקראת תקשורת תקינה ובריאה בתוך המשפחה, מה שאני הייתי...
אני חושב שלכולנו זה ניצח הדבר הזה.
אתה יודע, רב אפללו, מה אני הייתי עושה? אתה לא תאמין לי. אני הייתי לוקח את הנושא של קורס קשת, או את הנושא של תקשורת, ופשוט מכניס את זה כחלק מהלימודים בבית ספר. פשוט.
באמת.
זה לא יאומן, אתה יודע מה... אתה עומד בתור לסופר, ואתה רואה את האנשים מדברים כל כך בגסות. אני אתן לך דוגמה. אתמול הייתי בחנות, אתמול מוצא שבת, הייתי חייב לך לקנות לילדים מגפיים, כי פתאום ברוך השם, התחילו להגיד ותן תלום מטר לברכה, וקדוש ברוך הוא הוריד כמויות של גשם, והמגפיים משנה קודמת כבר, אתה יודע, בסנדלים אפשר לחתוך מקדימה, בשביל שהאצבעות יצאו. במגפיים אם אתה חותך זה לא יעיל. אז הלכתי לקנות מגפיים באחד המקומות, ולנו היה רק מגפיים, והייתה שם משפחה שהיה להם ברוך השם
מגפיים ונעליים ועוד מוצרים ועוד מוצרים, ואנחנו עומדים בתור כמו ילדים טובים, והאישה שעמדה לפנינו הייתה תרחנית, השם ירחם. היא החזירה מוצר אחד ולא היה לה את החשבונית, אז תוציא לי את החשבונית לפי הכרטיס אשראי ששילמתי לפני שבוע וחצי, ופשוט היא שיגעה את כולם. ואז אישה שעומדת מאחורינו מתחילה לצעוק עליה, תגידי, מה, את לא מבינה שיש פה אנשים שמחכים? מה זה כל ההתעסקות הזאת עכשיו? תני לאנשים לעבור, את הדברים האלה תעסיק שאין תור. היא דיברה עליה כל כך לא יפה, ובוטחת, באמת הייתה חכמה, אפילו לא ענתה לה. סובבה את הראש במבט כזה כאילו, את יכולה להירגע בבקשה? עכשיו, אני אומר שהנושא הזה של תקשורת תקינה,
זה משהו שהוא נמצא את זה לכולנו.
הוא משהו שהוא חובה. אז חבל שצריכים, אתה יודע, להגיע למצב של חולים בשביל לקבל כזה קורס קשת, אבל בוא נחזור, אני רוצה להיכנס שוב לחדר הזה. את כל הסיפור שסיפרת על אותה אמא עם היין, כן ישתה, לא ישתה, להגיד לו כך, להגיד לו בצורה שונה, את זה היא מספרת לפני כל האנשים שיושבים שם?
יפה מאוד. אני חושב שהמפגש הראשוני, כמובן, זה מפגש ש...
כל ההתחלות קשות.
בדיוק, ההורים שם, כל אחד הוא מתבצר בעמדה משלו ופחות משתף. המפגשים, החל מסוף המפגש השני, השלישי, כבר הקרח נשבר.
ואז זה הופך למה שמוגדר כלמידת עמיתים. אתה מכיר את המונח הזה?
בדיוק, כן.
שאחד לומד מהשני, כי הרי, כשאימא מספרת סיפור כזה בתוך קבוצה, ההורים האחרים לומדים ממנה מה ניתן ואיך ניתן לתקשר, ואז פשוט אחד לומד מהשני וזה נפלא.
נכון. אני חושב שאנחנו נפגשים בהרבה הורים שעברו את הקורס הזה, ויש להם את החיים לפני ויש להם את החיים אחרי. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב ל...
אתה הבאת לי כמה משפטים שחזקים מאוד, שהורים שהיו בתוך הקורס הזה, אנשים חרדים, שהיו בתוך הקורס הזה, ישמיעו, בוא תשמיע לנו ככה כמה, כדי שהמזינים שלנו יבינו מה הקורס הזה עושה, ולמה כל כך חבל לאנשים שמתמודדים עם זה, שמתמודדים כל כך קשה, כשיש להם פתרון להתמודד עם זה בצורה יותר קלה. בבקשה, שמעון.
דוקטור נעמי הדס לידור, ו... ככה כתבה את המשפטים העיקריים שהיא שמעה מהמשובים מבני המשפחה שעברו את הקורס הזה, קורס קשת. אז הקורס נתן לי את התקווה שאפשר גם אחרת, כך אומרת אמא. הרי המשפחה לפעמים מאמינה באיזשהו שאין תקווה ויהיה מה שיהיה וצריך להסתדר, אבל הרבה פעמים אסור לנו להסכים עם המצב ולהאמין ביכולת בשינוי של המתמודד. חוץ מזה, יש עוד משפט, עכשיו אני יודעת לעשות סדר באירועים בחיים שלי. לטפל באחד אחד. תמיד הייתי מבולבלת. קורס קשת נתן לי את המקום של לעשות סדר עם עצמי.
אתה יודע שזה, אתה מקריא פה הכל בלשון נקבה, כי באמת הקורס שעכשיו אנחנו פותחים,
הוא קורס לנשים.
הוא קורס לנשים, זאת אומרת, הוא קורס לאמהות.
שיתקיים בבני ברק, בעזרת השם, מפגש אחד לשבועיים, בימי שני. אנחנו נחזור על הטלפון שוב.
אוקיי, אבל חשוב לנו להדגיש שזה לא רק לאמאות, כי דיברנו, אתה יודע, ככה, על אמאות הרבה, אבל זה לא רק אמאות, אנחנו מדברים גם על אחיות של, על בנות זוג של, זאת אומרת, כל מה שקשור אצל נשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה בן, בן זוג או אח או אחות,
ילד, ילדה,
מוזמנים לבוא לקורס הזה, ששוב אני אגיד את מספרו 054-226-241 הקורס הזה מתי מתחיל, שמעון?
בעזרת השם בעוד 3 שבועות.
והוא מתקיים בבני ברק.
בבני ברק, בעזרת השם, וכמובן מי שתנחה אותו זה מי שפתחה את התוכנית היום, ושוחחת איתה דוקטור פינה וייס, אישה...
שהיא חוקרת בתחום הזה, והיא עצמה, אני חושב, עשתה עבודה...
על קורס קשת
על קורס קשת במגזר החרדי.
כן.
כי יש ניואנסים אחרים, כי כמו שאתה אומר, למשל, למרות שאתה יודע שאם דוקטור קספי עכשיו היה שומע אותנו, הוא היה אומר לי שמה שאני הולך להגיד הוא 100% לא נכון, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. דוקטור קספי טוען שאין מציאות כזאת ושוני בין הציבור החרדי בעניין של הסטיגמה. הוא אומר, אם תפגיש 16 אמאות חרדיות, או 16 אמאות מהציבור הכללי, לכולם המפגש הראשון יהיה מאוד לא נעים. ולכן הוא אומר, תפסיקו כל הזמן להדגיש את זה, אבל אנחנו כן יודעים שהניואנסים של, אתה יודע, נכנסים בתוך הקבוצות האלה, זה 15 מפגשים, נכון? של 3 שעות כל אחד.
דווקא לי היה מעניין לשמוע את הדעה שלך מה היית אומר לבני המשפחה, כמנכ"ל עמותת בית חם, מה היית אומר לבני המשפחה שחוו עכשיו את ההתקף הפסיכוטי הראשון של הבן שלהם?
רוצו, תשמעו איך מתמודדים עם זה, ואל תעברו את מסכת היסורים שעברו הרבה אנשים שהשקיעו בעיקר בהסתרה. אנשים משקיעים בהסתרה, בסטיגמה, במקום להשקיע בדבר הנכון. השם ירחם, קרה לכם דבר כזה. במקום להשקיע בהסתרה, תשקיעו באיך אני עובר את זה. לא איך אני נלחם בזה ומכחיש את זה, וזה לא קורה, וזה יעבור, והסקן כזה אמר לי כך, והסקן כזה אמר לי אחרת. במקום זה, תשקיעו בקורס הזה, כי הקורס הזה הוא זה שיקצר לכם, וייתן לכם את הכלים לסבול כמה שפחות מהמצב שנכפה עליכם.
אני אשמח במילה האחרונה לספר את הסיפור הידוע עם רב אברהם גניחובסקי, הדוד שלכם.
המחותן
של הנשיא של בית חם, הרב שמואל מונק. מן הסתם אתם מכירים את הסיפור שרב אברהם גניחובסקי נכנס למחלקה בתל השומר, ושם הוא פוגש מישהו שהוא מכיר, והוא לא רצה שהוא ירגיש לו בנוח. רב אברהם גניחובסקי ניגש אליו ואמר לו, ידידי היקר, אני מבקש ממך, תעשה טובה, אל תגיד לאף אחד שאני הייתי כאן. הסיפור כל כך עם מסר, שאומר, ברגע שרב אברהם גניחובסקי אמר את זה לבן אדם הזה, אני בטוח שהוא אנחת רווחה יצא מפיו. אני חושב שנכון שאנחנו עסוקים, כל הזה, המשפחות עוסקות בהסתרה, ואף אחד לא צריך לבוא ולהצעיר את זה בפני רבים, אבל כן לגשת לאנשי מקצוע שיכולים לטפל. יש הרבה דברים שאסור לנו להסכים איתם, כל מיני התנהגויות מסוימות בבית, ואם אנחנו ניתן להם מקום ונגיד טוב הוא חולה, הוא מסכן, ולא נלך לאיזה הדרכה מקצועית, חבל מאוד. יש לנו גם בני משפחה אחרים בבית, וגם אנחנו חייבים להם.
אני רוצה לומר לך שימון בעניין הזה, שהייתה קבוצה בירושלים שהיא לא הייתה קבוצת קשת, אבל אנחנו לפני שקשת קם, אנחנו הקמנו קבוצה שהייתה מיועדת לבנות זוג, של רק לבנות זוג, שנשים צדקניות שחיות עם בעל שהוא לא בקו הבריאות מבחינה נפשית. והקבוצה הזאת התחילה, ואנחנו ככה נתנו את הסילבוס, מה התוכניות ומה יהיה שם, ותכננו את זה ל-12 מפגשים. מי שהנחתה את זה בזמנו הייתה מימי קליין, והיא הנחתה את זה, ואני ככה אחרי המפגש הראשון שואל, נו, מה קורה? אז היא אומרת לי, תראה, הגיעו לשם נשים, ואחת הנשים הציצה וברחה. אני יוצאת אחריה ושואלת אותה, מה קרה? למה את יוצאת? היא אומרת לי, את לא מאמינה את מי פגשתי שם, בת דודה שלי יושבת שם. אז היא אומרת לה, לא, אני לא מוותרת לך. בסדר, בדודה שלך יש לה בעיה, ולך יש בעיה, אז אתם, כן, בסדר, אף אחד לא אשם, ואין פה שום בושה, והכל בסדר. מה אני אגיד לך? סיימו את 12 המפגשים האלה, והם ביקשו מבית חם, אם אפשר להאריך את הקורס, אפילו על חשבונם, כי הקורס ניתן חינם, אפילו על חשבונם להאריך את הקורס, בעוד 12 מפגשים. והיה שם מפגש, ומה שזה עשה לבנות הזוג, זה פשוט, כמו שאתה אמרת קודם, זה נהפך לאיזושהי קבוצה, שהחזיקה ותמכה אחת בשנייה. זאת אומרת, זה התחיל עם איזושהי הנחיה של מנחת קבוצות, וזה הפך...
אחת המשפטים פה של קורס קשת, זה שהקורס הציל את היחסים ביני לבין בעלי, כותבת אישה אחת. לפעמים, כמו שאמרנו, שאין תקשורת ואין שיתוף, וברגע שמלמדים ומתכווננים קצת מחדש, אז רואים בבן אדם החולה מעבר למחלה גם את האדם שבו.
ברור, בלי ספק. יש לנו עוד כמה משפטים יפים שם שהיית רוצה להקריא לנו?
יש פה משפט יפה, שאני הכי התחברתי אליו. באתי כדי להפסיק להתרגז. אני עדיין מתרגז. זה גבר כתב בקבוצה של גברים שהייתה. אבל לעתים, אני אחזור שוב על המשפט. באתי כדי להפסיק להתרגז. אני עדיין מתרגז. אבל לעתים גם יודע ומבין למה. לעתים יודע גם איך ולא. אני חושב שזה המשפט היפה. אנחנו סך הכל בני אדם. אנחנו לא מלאכים. יש לנו גם לפעמים כעסים, יש לנו עצבים. אנחנו צריכים לדעת איך לנהל את עצמנו. וברגע שנדע איך לנהל את עצמנו, נרגיש את המנוחת הנפש, ובעזרת השם שכל המאזינים שלנו יהיה להם את המנוחת הנפש ואת ההרגשה הטובה.
תגידי שימון, יש עוד דבר אחד שממש מסקרן אותי בנושא הזה של הקורס. יש נשירה מהקורס הזה? זאת אומרת, יש אנשים שבאו לקורס ופתאום החליטו, לא מתאים לי?
מתוך שלושה קורסים שהתקיימו, היה לנו בסך הכל פרישה, אבל לא בגלל
חוסר סביעות
רצון, אלא מכיוון שפשוט באותו רגע לא היה סידור עם הילדים, את האישה שהייתה מטופלת עם ילדים, היא ממש ממש לא יכלה.
תגיד לי, אתם פותחים את הקורס הזה גם במודיעין עילית, באשדוד, בירושלים, אתה יודע, הארץ שלנו גדולה, וכשאני מבין את התועלת שהקורס הזה, אתה יודע מה, דבר שעוד לא אמרנו, תראו לעצמכם שיש חס וחלילה הורים שנולד להם ילד שהוא נחה גפיים. אין דבר כזה שהורה או ילד עיוור, כשראייה או לא שומע. אין מציאות כזאת שלא מלמדים את ההורים איך להתמודד עם ילד כזה, כי הוא לא רואה, אז איך מתקשרים איתו? הוא לא שומע, איך מתקשרים איתו? זאת אומרת שעכשיו ככה מתעורר לי הדברים שכשיש ילד שהוא חולה במחלה נפשית, למה שזה יהיה שונה? למה שלא תהיה הדרכה? ופה אתה בא ואומר שהקורס קשת ממש מקנה כלים, כי זה לימודים סמי-אקדמיים, נכון? הם לימודים אקדמיים, שמלמדים תורים ממש איך לשתף, לתקשר, לקדם את הילד.
לגבי מודיעין עילית, כמו שהרב מונק, לא, אתם אמרתם לי שאתם, כמו שאני יודע, אתם ישנים שעתיים, שלוש בלילה.
אל תספר למאזינים.
כן, והנושא הזה של מודיעין עילית באמת קרוב אליכם, והמרפאה שלנו, ברוך השם, מתפתחת שם בממדים מאוד מאוד יפים, ובלי נדר, בעזרת השם, בהמשך, אנחנו נשמח לבשר לקבוצה של קורס קשת, אולי, לציבור.
אתה יודע, אבל המאזינים לא יודעים שבמודיעין עילית אנחנו שם עברנו, נאלצנו לעבור ממקום שהיינו בו 4.5 שנים, נאלצנו לעבור למקום אחר, רחב ידיים, קנינו עוד אולם ענק, אולם הרצאות ולמידה קבוצתית וטיפול קבוצתי ענק בעלות, שמנו שם קרוב ל-420,000 שקל. אתה יודע, שימון, זה כמעט 500,000 שקל שמנו במודיעין עילית.
שאני מכיר.
כן, שמנו שם לטובת תושבי המקום, ובעזרת השם אני מקווה שגם שם ייפתחו עוד קורסים לטובת האנשים. אני מבקש מאוד להודות לך, שמעון, על זה שאתה הגעת לאולפן היום לעזור לנו להבין מה זה קורס קשת. אתה הרי אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם, והשכלת אותי ואת המאזינים שלנו בלהבין מה זה קורס קשת, קורס קידום שיתוף
ותקשורת.
להורים ובני משפחה, לימודים שהם אקדמיים, מי שרוצה להצטרף לקורס הקרוב שמתחיל בעוד 3 שבועות, 054-26-22-641, 054-26-22-641. ניתן להתקשר לטלפון הזה כמובן בשעות הפעילות בין 9 ל-4, אם אתם נתקלים באין מענה, כי אנחנו משרתים באותו רגע לקוח אחר, תשאיר הודעה ובעזרת השם יחזרו אליכם. לפעמים יש עומס גדול וזה לוקח קצת יותר זמן, אז תתעזרו בסבלנות, יחזרו בעזרת השם לכולם. הקורס הקרוב נפתח בבני ברק לנשים בלבד. נשים זה אומר יכול להיות אחיות של, אמא של או אישה של, אבל
בנות של,
אבל לא קורס לגברים. הקורס לגברים יפתח בעזרת השם בהמשך. כמובן שאני מבקש מאוד להודות לדוקטור פנינה וייס,
ולדוקטור נעמי הדס לידור.
בוודאי, דוקטור נעמי הדס לידור, שהיא אגתה את הרעיון, לקחה את שיטת פוירשטיין, שילבה אותו בתוך כל הקורס הזה, ויצרו קורס נפלא שהורים שהיו בו מאוד מאוד עדים. אגב, הקורס הזה, אם אני לא טועה, מועבר בשיתוף גם של הורה, שהוא הורה שעבר את הקורס הזה, והוא בא להורים אחרים ואומר, הורים יקרים, גם אני התמודדתי והתמוטטתי.
זה מאוד מאוד חשוב, הזווית הזאת. הזווית של ההורה שמתמודד עם זה. אני חושב שלשמוע את האמא שמדברת בקורס הזה, זה פשוט מדהים. אמא עם המון המון כוחות, שנותנת המון המון כוח למשפחות של מתמודדים. ואני באמת ממליץ לכל מי שרואה את עצמו שייך באמת לבוא ולקחת חלק בקורס החשוב הזה.
יפה, אז אחרי שאנחנו הודינו לך, שמעון אפללו, אחראי על הפרויקטים השיקומיים בבית חם, אחרי שהודינו לגברת פנינה וייס ולדוקטור פנינה וייס ולדוקטור נעמי הדס לידור,
מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את התוכנית בעניין הזה. אני שמח שבתוכנית הזאת הצלחנו להביא לכם בשורה של ממש בפתיחת קורס קשת שיפתח בעזרת השם בעוד 3 שבועות. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר שבעזרת השם בשבוע הבא, שוב לצערי הרב, אני אשהה בניו יורק, ולכן התוכנית תשודר משם. אנחנו נשתדל להנעים את הזמן שלכם גם בשבוע הבא וגם בשבוע שלאחר מכן אני לא אהיה פה. לכולכם מאזינים, מאזיני היקרים, שיהיה ערב טוב וליל מנוחה, ושכולנו נהיה בריאים, אבל עד אז אפשר להקל, אפשר להשתמש בשירותים שניתנים לטובת האוכלוסייה, לטובת ההורים, האחים, האחיות. כל טוב, ולכולכם שוב ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.